ערכין דף ח' מתחילים בעזרת השם, דף ז' עמוד ב', תחילת הפרק השני, פרק אין נערכין. הפרק שלנו, הפרק השני, עוסק ב... אם אפשר לקרוא לזה טווח, מהנמוך ביותר עד הגבוה ביותר, בכל מיני סוגים של נושאים. כמובן הנושא הראשון זה הנושא שהמסכת שלנו עוסקת בו, זה הנדר של ערכין, אדם שנודר ערך אדם מסוים, כמה שהערך של אדם מסוים שתורה קובעת לפי מוזכר או נקבה ואיזה גיל שהוא, אז כל אחד מהם יש קצבה מסוימת שתורה קובעת כמה צריך לשלם לבית המקדש, יש את הסכום הנמוך ביותר ואת הסכום הגבוה ביותר. ככה כל הפרק הזה עוסק על המועט ביותר והמרובה ביותר. כמו שאנחנו מכירים מה שהתורה אומרת, שהסכום שנע שבין הסכום הזה לסכום הגבוה יותר צריך לשלם בנדרי ערכין, זה מנקבה, מגיל חודש עד חמש צריך לשלם שלושה סלעים, זה הסכום הנמוך ביותר לעשיר שיכול לעמוד בתשלום שהוא נדר, עד הסכום הגבוה ביותר שזה 50 סלעים, שזה מגיל 20, זכר מגיל 20 עד גיל 60. אדם שהוא אין ידו משגת, אין לו כסף לשלם את הנדר שהוא נדר, הוא הולך לכהן, הכהן מעריך אותו, כמה שתשיג ידו של אותו אדם שנדר, וזה יכול אפילו להגיע לסכום של סלע אחד, שזה צריך לשלם אותו נודר. אז אם אנחנו הולכים לשני הקצוות, הצד הראשון זה סלע, הכי קצת שאפשר לשלם בשביל נדרי ערכין זה סלע אחד, והכי הרבה זה 50 סלעים. אומרת המשנה, אין נערכין פחות מסלע. לא שייך בערכין שאדם ינדור נדר להביא בדין נדרי ערכין פחות משיעור של סלע. שזה אדם שלא תשיג ידו, אין לו מספיק כסף לשלם את הנדר שהוא נדר, אז הוא משלם לפחות סלע. ולא יותר על 50 סלע. זאת אומרת, לא יכול להיות יותר שבאדם משלם יותר מ-50 סלעים, שזה אם הוא העריך אדם מגיל 20 עד גיל 60. אומרת המשנה, כיצד, זאת אומרת, מתי יש משמעות שאנחנו אומרים שלא יכול להיות ערכין פחות מסלע ולא יכול להיות יותר מ-50. מתי יש לזה משמעות שלא יכול להיות פחות מסלע? זה כרגע השאלה של המשנה. אדם שהוא היה בן 20 ומעלה, שהוא צריך לתת לערכין 50 סלעים, והוא נדר את הערך של עצמו. אבל מה? הוא היה אדם עני. הוא היה אדם עני, ולא היה לו כסף, לא היה לו כסף פשוט מאוד לשלם את ה-50 סלעים. אז הוא הלך לכהן, והכהן העריך כמה הישג יד של אותו נודר, זה רק סלע אחד. ולכן הוא נתן סלע. נתן סלע לבדק הבית, הוא מבחינתו סיים עם הנדר הזה. והעשיר, זה הרי הסגולה של צדקה, עשירות, הוא נהיה עשיר גדול, ועכשיו יש לו מספיק כסף לשלם גם 50 סלעים. בכל זאת, אינו נותן כלום, כי הוא מבחינת הנדר, שהוא נדר לתת את ערכו, זה שהוא נתן כמה שהעריכו אותו, מה ההישג יד, שיש לו, זה מה שהיה מספיק שישלם, והוא לא צריך לשלם יותר שום דבר. אבל אם הוא נתן פחות מסלע, אז הוא לא נהיה פטור מלשלם את החוב של הערך שלו, כי הוא צריך לשלם סלע לפי ההישג יד. לכן אם אחר כך והעשיר, נותן 50 סלע. למה? כי הוא עכשיו צריך לשלם, כמו הזמן המעודכן, שכרגע יש לו מספיק כסף, הוא צריך לשלם 50 סלעים. אומרת המשנה, אדם שהוא בן 20 ומעלה, שנדר את הערך כמה שהוא שווה לבית המקדש, הוא צריך לשלם 50 סלעים. היו בידיו 5 סלעים, זה כל מה שיש לו. עכשיו, באים לכהן, כשהוא יעריך את הבן אדם, כמה הוא צריך לתת לבדק הבית. אז השאלה היא, יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שהכהן בודק כמה כסף יש לך. אתה נדרת 50, שאתה צריך לתת. כמה יש לך? יש לך רק 5? אז תביא לפחות 5. אפשרות שנייה, יש להגיד, התורה אומרת שאם אדם לא משיג, לא השיג הידו, אז שייתן שקל אחד. טוב, אז מספיק שייתן רק סלע. אז מה באמת נכון משני הצדדים האלה? אומרת המשנה, רבי מאיר אומר, 50 אין לך? הכהן הצליח להעריך שאין לו 50, אינו נותן אלא אחת. מספיק שייתן רק סלע אחד. וחכמים אומרים, נותן את כולם. למה? כי הכהן מעריך כמה יש לנודר, ויש לו 5 סלעים, שייתן את כל מה שיש לו. כאן המשנה אומרת את אותו מילים כמו שהמשנה אמרה בהתחלה. אין נערכין פחות מסלע, ולא יתר על 50 סלע, והגמרא תבאר מה המשנה חוזרת על זה שוב. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אין בערכין פחות מסלע. מנהלן, מי אמר לנו שבאמת אדם מינימום שהוא יכול לשלם לנדרי ערכין זה סלע? דכתיב, הפסוק אומר, וכל ערכך, נדרים של ערכין, יהיו כמה בשקל, שקל אחד, בשקל הקודש. כל ערכין שאתה מעריך, לא יהיו פחותים משקל. אז אם כן, הכי קצת זה שקל בנדרי ערכין. ולא יתר על 50 סלעים, מאיפה המקור לזה? דכתיב 50, באדם שהוא מגיל 20 עד גיל 50 זכר, נותן, מגיל 20 עד גיל 60, נותן 50 סלעים. למדנו במשנה שהם היו בידיו 5 סלעים, לפי רבי מאיר נותן רק סלע אחד, לפי חכמים נותן את כל 5 סלעים. מה הייתה מדי רבי מאיר שהוא נותן רק סלע אחד, אם יש לו אפילו 5 סלעים, כשהוא נדר 50? כתיב 50. תורה אומרת שאדם נדר ערך של אחד מגיל 20, זכר, צריך להביא 50. וכתיב שקל. אדם שאין לו כסף, התורה אומרת שקל. אז מה המסקנה? או שייתן 50 אם יש לו, או שאם אין לו ייתן שקל. זה דעתו של רבי מאיר. ורבנן, הם סוברים שזה שהתורה נותנת את הסכום של שקל, זה לא להגיד שמאדם שאין לו מספיק לשלם את כל מה שהוא נדר, ייתן רק שקל. לא, אם יש לו אפשרות לתת יותר משקל, שייתן כמה שיש לו אפשרות לתת. רק ההוא, זה שהתורה כותבת שקל, לכל ערכין שאתה מעריך. גם אתה בתור כהן, כשיוצא לך לפגוש ולהעריך בן אדם, שאין לו כסף, אפילו שקל אין לו, לא יהיו פחותים משקל, הוא דעת. אז זה בא להגיד, אל תעריך אותו בפחות משקל. אין לו אפילו שקל, תעריך אותו בשקל, וכשיהיה לו שישלם פחות מזה, הוא לא יכול להיות פטור מהנדר שהוא נדר. אבל איך הדעית לי? אבל אם אתה רואה שמאדם יש לו, אין לו 50, אבל יש לו יותר משקל, אז אמר קרא, אשר תשיג יד הנודר. והרי ידו משגת. אתה רואה שיש לו יותר משקל, יש לו הרי 5, אז תעריך אותו ב5. זה דעתם של רבנן. ורבי מאיר, מה הוא ילמד מזה שכתוב יד הנודר? ההוא יד הנודר, והיא לא יד הנידר, הוא דעתה. זאת אומרת, זה בא להגיד שאנחנו הולכים לפי היד של זה שנדר, ולא לפי היד של זה שנדרו עליו. זאת אומרת, אם אדם עשיר שיש לו מספיק כסף, הוא עשה נדר שהוא נותן ערך אדם עני. אז לא מסתכלים על הבן אדם שנדרו את הערך שלו, אלא מסתכלים מי זה שנודר. כי אם הייתי מסתכל על האדם שנדרו את הערך שלו, אם אין כסף לאותו בן אדם, אז העשיר לא יצטרך לשלם את כל הסכום. לא, אני הולך על כמה כסף יש לעשיר שנדר, ולפי זה אני קובע את הערכין. אותו דבר גם להפך. אם אדם עני נדר ערך של אדם עשיר, אז אנחנו לא מסתכלים כמה הערך של האדם העשיר ולפי זה אני יצטרך לתת. לא, מי שנדר, לפי זה אנחנו בודקים כמה יש לו וכמה הוא יצטרך לשלם. ורבנן, באמת מזה שכתוב יד הנודר לומדים שמסתכלים על הנודר ולא על זה שהעריכו אותו. רק לאו ממילא שם התמינה, וכי אתה לא לומד לבד מזה שכתוב. על פי אשר תשיג, דרך ידו משגת, אם יש לו מספיק כסף לתת גם יותר, שכל מיני, קח ממנו כמה שידו משגת. לא צריך דווקא את המילים יד הנודר. יד הנודר, אני מסכים איתך שלומדים עם זה לעניין, שבודקים מי שנדר ולא על מי נדרו. אמר רב דבר אהבה, אחד שהוא בן 20, שהיו בידיו 5 סלעים, ואמר ערכי עליי, ככה הוא אומר. בסדר, ויש לו 5 סלעים, אז בעיקרון אמור להיות מחויב לשלם 5 סלעים. וחזר ואמר ערכי עליי. זאת אומרת, הוא נדר פעמיים את ערכו. אבל יש לו רק 5 סלעים. ונתן 4 לשנייה, לפעם השנייה שהוא נדר. על הפעם הראשונה הוא עדיין לא נתן כלום. דבר ראשון הוא נתן 4 סלעים על הערכי עליי השנייה שהוא אמר. ואחד הוא נתן לראשונה. יצא ידי שניהם. זאת אומרת, הוא פתור עכשיו לגמרי משלם לדרי ערכין, אפילו לפי הדעה, אפילו לפי הדעה של רבנן, שסוברים שצריך לתת כמה כסף שיש לו, והרי היה לו 5 סלעים, הוא נתן רק 4 סלעים לשני, רק סלע אחד לראשון, הוא יהיה פתור לגמרי. למה? מה הייתה מה? למה באמת הוא פתור? הוא אחרי זה יהיה עשיר יותר גדול. מה אכפת לך שייתן 100 סלעים על שני הנדרים שהוא נדר? לא, הוא לא יצטרך, כי הוא פתר את עצמו כבר. כי בעל חוב מאוחר, מלווה, שהלווה כסף, מלווה שהלווה כסף למישהו. מלווה שהלווה כסף לזה אני. והגיע מישהו אחר אחר כך והלווה לו פעם נוספת כסף. זאת אומרת, אני הלך, בוא ניקח את זה אולי מהזווית של האני. אני שהלך פעם אחת, הלווה כסף, $10,000 מהעשיר. בסדר גמור, העשיר הביא לו בחפץ לב, כתבו שטר, הקרקע של העני השתעבדה לעשיר הראשון. עברה תקופה, העני הלך לחתן בן שני, לקח עוד פעם הלוואה של עוד $10,000 מהעשיר אחר. והעשיר השני גם כן עכשיו, העני חייב לו כסף. עכשיו, העשיר השני לא שאל שאלות, לא חיכה לתשובות, הלך וגבה את הכסף מהעני. והוא לא חיכה שהעשיר הראשון יגבה את הכסף, זה שהלווה הראשון. אז הדין הוא, בעל חוב מאוחר, שהוא הלווה כסף יותר מאוחר, אחרי השני, שקדם וגבה, שגבה את הכסף לפני הראשון, מה שגבה, גבה. אז את הסכום שהוא גבה, אי אפשר לקחת ממנו. עכשיו, מה זה קשור לערכין? אותו דבר גם פה. מי זה הבעל חוב? מאוחר, זה הערך השני שאותו אדם העריך את עצמו פעם שנייה. שקדם וגבה. היה 5 סלעים שהשתעבדו לערך הראשון, ועל הערכין, הפעם השנייה שהבן אדם העריך את עצמו, הוא לקח 4 סלעים מתוך 5 שמשועבדים לערכין הראשונים. כי הרי ברגע שאדם אמר ערכי עליי, והיה לו 5 סלעים, כמה כסף הוא היה אמור לשלם? על הפעם הראשונה שהוא נדר, הוא צריך לתת את כל 5 סלעים. אבל אחר כך הוא נדר פעם שנייה ערכי עליי, ועכשיו יש לו גם כן עדיין את 5 סלעים, כי הרי עדיין לא נתן את זה בשביל ההתחייבות הראשונה. אז אם הוא עכשיו נותן את 5 סלעים בשביל ההתחייבות השנייה, אז זה נקרא בעל חוב מאוחר, ההתחייבות השנייה, שקדם וגבה 4 סלעים מתוך הכסף שהיה לנודר, אז מה שעשה עשוי, ו4 סלעים האלה באמת נקבעו בשביל הנדר השני. עכשיו, תשאל איך הוא עכשיו יצא ידי חובה של הנדר השני רק ב4 סלעים? הרי עכשיו יש לו 5 סלעים. אם, בוא נאמר באמת אתה צודק שהבן אדם, ההתחייבות השנייה, בוא נגיד, המלווה השני, הנדר השני, בוא נאמר, יכול לגבות לפני הראשון. אבל כמה יש כאן עכשיו כשהוא בא לגבות? 5 סלעים, אז למה אם הוא לקח 4 סלעים זה מספיק? הרי אותו בן אדם שנדר, יש לו 5 סלעים, יש לו הישג יד של 5 סלעים, אז למה מספיק שהוא נתן 4 סלעים בשביל הנדר השני? כי בעידנה, דייב לשנייה, משעבד לראשונה, כשהנודר שילם את 4 סלעים על הנדר השני, לא היה לו לא 5 ולא 4, לא היה לו כלום, כי כל 5 סלעים משועבדים לנדר הראשון שהוא נדר. אז פה מדובר על בן אדם שאין לו כסף, אין לו לא 4 ולא 5 ולא כלום. אז אם כן, כשהוא נתן 4, הוא בעצם נתן מה שלא היה לו. אז ודאי שיקבלו את זה ממנו. אז לכן, בעידנא דייב, לראשונה, תולת לי. עכשיו, מה קורה? ברגע שהוא נתן את 4 בשביל הנדר השני, הוא לא היה חייב לתת על הנדר השני 4, כי כל 5 משועבדים לנדר הראשון. אז מה שהוא נתן, אומרים לו תודה רבה, מקבלים את זה בשמחה ובאהבה, כי הוא נתן מה שאין לו. עכשיו, כשהוא בא לתת את הנדר הראשון, עכשיו בפועל אין לו יותר מסלע אחד. אז זה מה שהשיג הידו, אז מספיק הסלע אחד בשביל שהוא יהיה פטור. אבל מה יקרה במקרה הפוך? זאת אומרת, הוא נדר באמת פעמיים ערכי עליי, בן אדם מעל גיל 20 שצריך לתת 50 סלעים. פעמיים הוא נדר. ולא נתן קודם את 4 בשביל הנדר השני, הוא נתן את 4 הראשון בשביל הנדר הראשון. נתן 4 לראשונה, והאחת לשנייה. אז ידי שנייה יצא. למה? כי באותו זמן שהוא נתן את הפיראון לנדר השני שלו, באמת לא היה לו יותר מסלע, אז הוא יצא ידי חובה. אבל ידי ראשונה לא יצא. על הנדר הראשון שהוא נדר ערכי עליי, שהוא אמר שהוא צריך לתת כמה שהוא שווה, באותו זמן כמה היה לו? 5 סלעים, והוא נתן רק 4. וכל 5 סלעים משועבדים לנדר הראשון שהוא עכשיו משלם עליו. אז לכן הוא לא יצא ידי חובה אם הוא נתן רק 4. כי כול הוא משעבדן לראשונה, כל 5 סלעים משועבדים לנדר הראשון, הוא נתן רק 1. אז כשהוא יהיה עשיר הוא יצטרך לתת את כל 50, כי הוא לא פטור עדיין מהנדר שהוא נדר. באי רבדה ברעבה, שאלה מעניינת, בעקבות המקרה שדיברנו קודם, שאדם נדר פעמיים ערכי עליי. היו בידו 5 סלעים, ואמר בפעם אחת שני ערכי עליי בבת אחת. אומר שני ערכי עליי בבת אחת, פעמיים הוא מקבל על עצמו את הערך של עצמו. מהו? מה היה הדין? ומה שני הצדדים? צד ראשון, כיוון בבת אחת נדר, כי הדד הייתה אפסן. כיוון שאת שני הנדרים הוא נדר בפעם אחת, אז הכסף שלו נתפס בבת אחת. יאיב תרתי ופל גלאי ותרתי ופל גלאי, אז שיתן 2.5 סלעים לנדר הראשון ועוד 2.5 סלעים לנדר השני. זה צד ראשון. צד שני, עוד דילמה, כול הוא חזיה להי וכול הוא חזיה להי. אולי כל 5 סלעים ראויים לנדר הראשון וכל 5 סלעים ראויים לנדר השני. ואם כן, הוא ייתן 5 סלעים על הנדר הראשון, והוא יהיה פטור מהנדר הראשון, ואת הנדר השני שהוא נדר ערכי עליי, לא יהיה לו כסף שלם, אז יישאר לו חוב. תיקו, שאלה הזאת תעמוד, כי באמת שני הצדדים שווים ואין הכרעה. למדנו המשנה, בסוף המשנה, המשנה חוזרת על את מה שהיא אמרה בהתחלה פעם נוספת. אין בערכים פחות מסלע ולא יותר מ50. שואלת הגמרא, עתו למה? למה צריכים לכתוב את זה פעם נוספת? הקמה שמלן אומרת הגמרא, החידוש הוא, פחות מסלע הוא דלקה. זאת אומרת, באמת, לא שייך לתת אף פעם שום נדרי ערכים פחות מסלע. אין לך אפילו סלע, אל תיתן כלום. שיהיה לך סלע, תיתן סלע. יתר על סלע, אבל שיהיה נדר יותר מסלע, איקה, יכול להיות שמאדם צריך לתת 2 סלעים, מישהו אחר, 3 סלעים, עוד אחד, 4 סלעים. אותו דבר גם, יתר על 50 הוא דלקה. לא יכול להיות שאתה תיתן נדרי ערכים יותר מ-50, כי התקרה הכי גבוהה שיכול להיות שמאדם משלם זה 50 סלעים. זה אדם מגיל 20 עד גיל 60, זכר, הערך שלו זה 50. אבל יותר מזה לא. פחות מ-50 איקה, יכול להיות שמאדם צריך לשלם 49 סלעים, 48 סלעים, זה כן יכול להיות. וסתם כרבנן, שלפי רבנן, אדם שנדר ואין לו מספיק כסף ושלם את הנדר שהוא נדר, אז מעריכים אותו לפי כמה כסף שיש לו. אז באמת כאן אנחנו רואים שאם בן אדם יש לו 48, צריך לתת 48, 37, כמה שיש לו שייתן. כי לפי דעתו של רבי מאיר, תמיד אדם שאין לו את כל מה שהוא נדר ייתן רק שקל אחד, אז אין אף פעם שייתנו יותר משקל או פחות מ-50, כי תמיד נותנים לפי הסכומים הקצובים שבתורה. זאת אומרת, פחות מ-50 הוא כן ייתן, כי אם הוא נדר ערך של נקבה מגיל 20 או זכר מגיל 60, יהיה פחות מ-50, אבל פחות מסלע זה לא יהיה. כאן אנחנו למעשה עוברים, וכמו שאמרנו בהקדמה למסכת, בהקדמה לפרק, קצרה שהייתה לנו, הפרק הזה עוסק בהרבה נושאים שונים לגמרי אחד מהשני, שמה שמחבר ביניהם זה שכאן אנחנו למעשה קובעים את הטווח, את התקרה ואת הקרקעית, ואת מה הכי הרבה ומה הכי קצת. אז כאן אנחנו עוברים בעצם לדיני נידה, דיני טומאה וטהרה. נגיד ישר בהתחלה את הסוף, כדי ש... תוך כדי שנלמד, יהיה לנו יותר ככה קל. שנדע שלכל הפחות היום בזמן הזה, הדברים האלה אין להם משמעות הלכתית, ואנחנו רק לומדים את זה בשביל לדעת את היסודות, שכמובן מי שבקי ביסודות האלה זה יכול תמיד לצאת לידי ביטוי בכל מיני שאלות מורכבות הלכתיות. אז ככה, קודם כל אנחנו יודעים מה שהגמרא אומרת, מסכת ברכות, דף למד א' עמוד א', כשהיא נותנת כל מיני סוגי הוראות, איך בן אדם צריך לעמוד להתפלל. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך שמחה של מצווה, ואחד מהדברים, אלא מתוך דבר הלכה פסוקה. זו הוראה שאנחנו למעשה, הגמרא מביאה ברייתא של תנאים, שאומרת את ההוראה הזאת, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך דבר הלכה פסוקה. עכשיו, מה זה נקרא דבר הלכה פסוקה? תן לי דוגמה של הלכה שכולם מסכימים בה. הלכה פסוקה שאי אפשר להתווכח עליה, אי אפשר לדון בה. מה זה? אז אמר אביי, כי הדה אמר רבי זירא. ההלכה הפסוקה זה דבריו של רבי זירא. מה אומר רבי זירא? הוא אומר דבר כזה. בנות ישראל קיבלו על עצמם, שאפילו אם הן רואות טיפת דם בגודל של גרגיר של חרדל, ממש טיפה קטנה, יושבות עליו שבעה נקיים. זה הלכה פסוקה. מה תמון מאחורי ההלכה הפסוקה הזאת? תמון כאן דבר חומרה ממש מרשימה שבנות ישראל החמירו על עצמם בגלל שהם לוקחים בחשבון שיכולים טעויות מסוימות לקרוא ולכן הם החליטו ללכת על הסוף. זאת אומרת, אנחנו נסביר ככה בקצרה את העניין על סמך מה הגיעה החומרה הזאת שזה נוגע למשנה שלנו. התורה אומרת אישה שראתה דם אז היא נטמאת, יש לה דין של טומאה, הטומאה הזאת הופכת אותה להיות אב הטומאה, שזה טומאה חמורה, היא נאסרת על בעלה בכל מקרה, בכל סוג טומאה שהיא. אבל בכל זאת התורה מחלקת בין נידה לבין זיווה. מה ההבדל? ההבדל הוא רק הימים. כשאישה מתחילה לראות פעם ראשונה, פתח ראשון, זה נקרא פתח, כשהיא פעם ראשונה רואה דם, מתחילה התחלה חדשה של סדרה של ימים של ראיית דם, אז היא הופכת להיות נידה. אם הדם שלה ממשיך אחרי שבעה ימים, היא הופכת להיות זיווה. וזה למעשה הולך שבעה ימי נידה ואחד עשרה ימי זיווה. זאת אומרת, יש דבר שנקרא נידה ויש דבר שנקרא זיווה. כל אחד משני סוגי השמות האלה, כמו שאמרנו, המציאות היא אותה מציאות. זה אותה ראיית דם, זה אותה טומאה, וזה אותו איסור, ואותו עונש גם. כל ההבדל בין שני הטומאות האלה, זה הימים מתי רואים את הדם, וגם איך נהיים תיאורים מהראייה הזאת. אז מנידה נהיים תיאורים, קודם כל צריכים לחכות שבעה ימים, לא משנה כמה דם היא ראתה, גם אם היא ראתה דם יום אחד, כבר נתמת לשבעה ימים. ביום השביעי, בערב, היא יכולה לטבול ונהיה תאורה. לעומת זאת בזיווה, אז יש עוד הלכות, זאת אומרת, זה גם תלוי זיווה גדולה, זיווה קטנה, כמו שמיד נראה. אבל הרעיון הוא שאם היא זיווה גדולה, לדוגמה, היא צריכה לחכות שבעה ימים נקיים. זאת אומרת, היא צריכה לחכות שבעה נקיים, לחכות שבעה ימים, שבתחילת השבעה ימים האלה היא עשתה הפסק טהרה, לראות שבאמת היא נקייה לגמרי, ושבעה ימים היא צריכה להיות נקייה, ורק אז, ביום השביעי, היא נהיה תאורה. עכשיו, בנות ישראל החמירו על עצמם, שבין אם הם רואות דם בימי נידה, ובין אם הם רואות דם בימי זיווה, בכל מקרה, הן מקבלות על עצמם גם את החומרות של נידה, וגם את החומרות של זיווה, שהן יושבות על כל טיפת דם, קטנה מאוד, כחרדל, שבעה ימים נקיים. עכשיו, יש לנו פה אוצר נקי, ממש לא יסולה בפז, לא יסולה בפז, ואני מתכוון לכל מילה שאני אומר, והאוצר הזה נמצא פה, בתוך העמוד שלנו, בעמוד שלנו בגמרא, זה דבריו של רש"י הקדוש, שמי שינסה למצוא תחליף, להבין את הנושא שרש"י בעצם פה מכניס לנו בתוך הרש"י הזה, בכל מיני מקומות אחרים, אי אפשר לכאורה למצוא בשום מקום את המילים הכל כך מדויקות וכל כך קולעות להיכנס ישר למשנה הזאת מאשר על ידי דברי הרש"י הקדוש, ואת זה אנחנו נקרא לפני שניגש למשנה. רש"י הראשון פה במשנה מתחיל דיבור המתחיל פתח. זאת אומרת, רש"י כותב כאן שהמילה פתח זה אומר תחילת נידות. זאת אומרת, המשנה תשתמש הרבה, גם הברייתא שאחריה, השתמשו הרבה במילה פתח, ואנחנו צריכים להבין שפתח זה הכוונה תחילת נידות. מה זאת אומרת? תחילת נידות, פתח, מה זה פה, איזה בניין? מה שייך שיהיה פה פתח? ומה זאת אומרת תחילה? אז הוא אומר ככה. אולי קודם כל נגיד את זה ככה בקצת, ואחרי זה נרחיב ברש"י. כמו שאמרנו, ימי נידה, כשאישה רואה פעם ראשונה דם, או בחיים, או אחרי הפסקה ארוכה, אז זה נקרא תחילת פתח של נידה, ואז יש לה שבעה ימי נידה, 11 ימי זיווה. ובעצם זה זמן. רק אם היא תראה דם בימי נידה, יש לה דינים מסוימים איך היא נטהרת, ואם היא תראה דם בימי זיווה, יש לה דינים שונים איך היא נטהרת. אז תחילת נידות זה בעצם תחילה של סדרה שלוקחת 17 יום. כי יש פה שבעה, זאת אומרת, כן, יש פה שבעה, זה לוקח 18 יום, שבעה ימי נידה ו-11 ימי זיווה, ביחד זה 18 יום, שזה סדרה של זמן, שהפתח של הסדרה הזאת זה תחילת ראיית הנידה. שזה דין נידה דאורייטה, רש"י פה כותב את המילה דאורייטה, כדי ככה לבאר את הנקודה שבה התחלנו את הנושא, שבנות ישראל הרי החמירו על עצמם חומרה מעבר לדאורייטה, שמחמירים גם את החומרות של זיווה וגם של נידה, אבל אנחנו כרגע עוסקים רק בדין תורה, שיש הבדל בין זיווה לנידה. אז דין נידה דאורייטה, ראתה היום, לא משנה מתי, פעם ראשונה שהיא רואה אדם, מונה 7 ימים, 6 נוספים, והוא גם את היום הזה שבו היא ראתה. אם היא ראתה 2, אותו דבר, מונה 5 והן, סך הכל 7 ימים. ואפילו ראתה כל 7 הימים, כל 7, ופסקה, אחרי 7 ימים, כשהסתיימו 7 ימים, לערב, לאותו ערב שאחרי 7 הימים, תובלת ומשמשת היא טהורה. זה נידה. עכשיו עוברים לימי זיווה. ומיום 7 ואילך, זאת אומרת מהיום 8, מהלילה אחרי היום 7, אז מתחיל אביאן ימי זיווה, 11 יום. התורה כותבת, אם היא רואה בלא עת נידתה, זאת אומרת, אם היא ממשיכה לזוב ימים רבים זיווה, אז יש לנו 11 יום שנקראים ימי זיווה, 11 יום. שההלכה למשה מסיני קבעו שאותם 11 יום נקראים ימי זיווה. התורה קובעת את 7 ימי הנידה, ויש הלכה למשה מסיני בסוף מסכת נידה, שמביאים את ההלכה למשה מסיני הזאת, שיש 11 ימים שנקראים ימי זיווה. 11 יום, שאם ראתה בהם יום אחד או 2, זאת אומרת פחות משלושה ימים, אז היא טמאה עד הערב, אם זה יום אחד אז עד הערב של היום האחד, אם זה שני ימים אז עד הערב של היום השני, זה הזמן של הראייה. בנוסף לזה, היא שומרת מהערב יום שלם של טהרה כנגד היום שהיא ראתה. זאת אומרת, אם היא ראתה יום ראשון, אז ליל יום שני היא צריכה לשמור טהרה, ויום שני בבוקר, יום שני זה בעצם יום טהרה שלה, של שומרת יום כנגד יום. ואז תובלת, היא יכולה לטבול אפילו ביום שני, זאת אומרת ביום שהיא שומרת לטהרה היא יכולה לטבול באותו בוקר. אומנם היא תהיה עדיין אסורה לבעלה, עד הערב, אבל היא יכולה כלל לטבול באותו יום. ובלילה היא תהיה טהורה לגמרי. ואם ראתה בהן בימי הזיווה ג' רצופין, 3 ימים יום אחרי יום, הביא זווה גמורה. אז היא הופכת להיות זיווה גדולה. זאת אומרת שלא מספיק לה יום כנגד יום, לא מספיק יום אחד של נקיים, אלא צריך 7 נקיים. וטעונה ספירה של 7 נקיים, בנוסף לזה, היא גם טעונה וקורבן. היא צריכה ביום 8 להביא קורבן, לתאר את עצמה לגמרי, שזה שני עופות, שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת. ואז היא נטהרת לגמרי. ואם משכו ימי זובה חודש או שנה, היא נתקעה, לא עלינו, עם ראייה של דם הרבה זמן, יותר מ-11 ימים, אפילו חודש שלם, שנה שלמה, אומר רש"י, אינה חוזרת לתחילת נידות. זה לא עובר, אומר, היו 7 ימים, עכשיו 11 יום, עכשיו חוזר ל-7 ימים של נידה. לא, היא נשארת בזיווה. ברגע שהיא נכנסה, אם נאמר ככה, לתוך הימי זיווה, היא לא יוצאת משם. עד שהיא נהיית לגמרי נקייה בשבעה נקיים. אז היא יוצאת מימי זיווה, ואז אפשר להתחיל לדבר על ימי נידה שוב. ישבה 7 נקיים, ויצאה לגמרי מימי זיווה. עכשיו, אם היא ראתה פעם נוספת, אביה תחילת נידה, עכשיו יש פה פתח חדש, כמו שהמשנה תקרא לזה, אין פתח. מתחיל פתח חדש של ימי נידה. ומונה 6, והוא, דהיינו 7 ימים, 6 נוספים, והוא היום הראשון היא ראתה בו. וחוזרת לעניינה ככל המפורש למעלה, חוזרת לכל הסדר של התהליך של 7 ימי נידה, 11 ימי זיווה. ואם לא ראתה באותן י' יום של ימי זיווה, ג' ימים רצופים, אינה זווה, היא לא נחשבת זווה גדולה. וכשתראה אחריהן, אם היא תראה אחרי ימי הזיווה, בין ראתה סמוך, בין אם היא ראתה מיד אחרי 11 ימי עזיבה, בין שהרחיקה ראייתה, גם אם נאמר, היא לא ראתה 3 שנים, או שהיא לא ראתה 10 שנים, לא משנה כמה זמן. זה לא הולך תהליך של אחרי 11 ימי עזיבה, ישר באים 7 ימי נידה. לא, אלא רק מתי שהיא תראה אחריהן, אב יתחילת נידה. ואפילו תראה 3 רצופים. אחד אחרי השני, היא לא הופכת להיות זיווה גדולה, היא נשארת נידה רגילה, לא משנה כמה זמן היא ראתה בתוך 7 ימי נידה. אינה מונה אלא 4, והן, זאת אומרת, היה 3 ימים, אז מונה עוד 4. שאין ימי זוב, אלא באותן י"א יום, שבין סוף נידה זה, לתחילת נידה הבאה. זאת אומרת, המושג של זיווה, שאם היא ראתה יום אחד, זה שומרת יום כנגד יום, 3 ימים, זה 7 נקיים, זה רק ב-11 ימי זיווה. אבל בשבעת ימי הנידה, לא משנה כמה זמן היא תראה במשך אותם 7 ימים, היא רק תהיה נידה. וכן מפורש בהלכה, הכוונה הלכה למשה מסיני, שהיא כתובה האחרונה במסכת, של מסכת נידה, שם כתוב בסוף המסכת, מובאים שם ההלכות למשה מסיני, וזו ההלכה האחרונה שכתובה שם. מה כתוב שם? שיש 11 ימי זיווה. כמו שהתורה מונה 7 ימי נידה, יש הלכה למשה מסיני של 11 ימי זיווה. וזה, כמו שאמרנו, אוצר יקר, מי שרוצה לדעת את הערך של האוצר הזה, שינסה למצוא בכל מיני מקומות אחרים את כל היסודות בקצרה של מה ששייך פה למשנה ולגמרה שלנו, זה באמת הלכות מורכבות. יש כאלה שלוקח להם ללמוד את הרש"י הזה כמה שבועות. זה דבר שבאמת להבין אותו, רש"י פשוט עשה לנו פה דרך כל כך קצרה וממוקדת לנושאים שאנחנו צריכים לדעת אותם. אומרת המשנה, אין פתח, הכוונה, אישה לא חוזרת חזרה לתחילת פתח ימי נידה, זאת אומרת, היא ראתה ימי נידה, ימי זיווה, היא הפסיקה לראות, היא רוצה לחזור חזרה לתחילת הסדרה של ה-18 ימים, 7 ימי נידה ו-11 ימי זיווה, היא לא חוזרת לפתח בתואה, זאת אומרת, אם היא רואה והיא תואה, לדעת, היא לא יודעת אם היא רואה בימי זיווה או בימי נידה, היא כבר איבדה את החשבון. היא לא יודעת אם היא נמצאת עכשיו בימי נידה או בימי זיווה. זאת אומרת, אם היא עכשיו רואה אדם חדש, לכאורה היא בימי נידה, אבל זה לא חייב להיות, כי יכול להיות שהיא עדיין בתוך הסדרה הקודמת של ימי הזיווה שלה או של ימי הנידה. אז לכן אם היא רוצה להתחיל דף חדש ונקי של פתח חדש של ימי נידה, זה לא יכול להיות פחות משבעה ימים נקיים. זאת אומרת, עם מינימום של ימים שהיא צריכה להמתין כדי להתחיל תחילת נידה חדשה, נידה, ימי נידה וימי זיווה, זאת אומרת 7 ו-11, 7 ימי נידה ו-11 ימי זיווה, מינימום 7 נקיים היא צריכה לספור, אחרי שהיא סיימה את כל הראיות של אדם, ועברו על 7 נקיים, זה הזמן הכי קצר שיכול להפסיק את הסדרה הקודמת של ימי נידה וזיווה ולהתחיל סדרה חדשה, וזה לא יכול להיות ולא יותר על 17, זאת אומרת הכי הרבה ימים שהיא צריכה להמתין כדי להתחיל מחדש, להיות בטוחה האם היא עכשיו בימי נידה או בימי, עדיין בימי זיווה, זה רק אחרי שעוברים 17 יום, והגמרא תביא ביאור מדויק מתי זה יוצא 7, מתי זה יוצא יותר מ7, מתי זה יוצא 17. אומרת הגמרא, תנו רבנן, טועה. זאת אומרת, אישה שרואה דם, והיא לא בטוחה האם היא בימי זיווה, או שהיא מתחילה עכשיו בימי נידה, שאמרה, יום אחד תמה ראיתי. זאת אומרת, היום ראיתי יום אחד תמה, והיא לא יודעת אם היא בימי זיווה או בימי נידה. היא לא יודעת אם היא עכשיו צריכה לספור, לשמור יום כנגד יום, כי עכשיו ראתה דם יום אחד, אולי זיווה קטנה, והיא צריכה רק מחר לשמור יום נקי, או שהיא ניתה נידה, והיא עכשיו צריכה לספור, לחכות 7 ימים, אולי נתמעה ל7 ימים. אז פיתחה, אם היא לא רואה דם חוץ מהיום, רק יום אחד היא ראתה, הפתח שלה בשביל להגיע לתחילת ימי נידה החדשים זה 17 יום היא צריכה לספור נקיים. 17 יום. צריכה לחכות 17 יום שהיא לא תראה דם בכלל, ואז היא יודעת שאם היא ראתה אחרי זה דם, אז באמת מתחיל תחילת פתח של ימי נידה חדשים. למה? קודם כל כדאי להדגיש שהעניין הזה הולך שבודקים את כל האפשרויות שרק יכולים להיות. מי שבאמת רוצה לראות את כל סוגי האפשרויות, יכול לראות ברש"י, רש"י מעריך את כל סוגי האפשרויות שרק יכולים להיות. אנחנו ניקח את האפשרות הכי רחוקה שיכולה להיות, וככה ננקוט בכל סוגי הדוגמאות, ומי שרוצה למצוא את שאר האפשרויות, יכול למצוא אותם ברש"י. אז ככה, האפשרות הכי רחוקה שיכול להיות, שהיום זה היום הראשון לנידתה. מה שהיא ראתה, והיא לא יודעת ימי נידה, ימי זיווה, מה הכי גרוע שיכול להיות? שהיום זה יום הראשון של ימי נידה. היא צריכה לחכות עכשיו עוד 6 ימים של נידה, חוץ מהיום הראשון, שיהיה סך הכל 7, ואחר כך עוד 11 ימי זיווה, ורק אז יתחילו שוב ימי נידה. אז זאת אומרת, במילים אחרות, שזה 17 יום, 6 של ימי נידה, ועוד 11 של ימי זיווה. אם היא אומרת, 2 ימים תמה ראיתי, ראיתי אתמול והיום. עכשיו, אני לא יודעת אם זה ימי זיווה, ימי נידה. אז כמה הכי הרבה זמן שהיא צריכה לחכות? אז פיתחה, חוץ מהשני ימים שהיא ראתה, עוד 17 יום. למה? כי יכול להיות שמה שהיא ראתה אתמול עדיין היה שייך לימי זיווה הקודמים. ועכשיו מה שהיא ראתה היום זה תחילת ימי נידה. לכן היא צריכה לספור מהיום עוד 17 יום. כמו שראינו קודם, עוד 6 לימי נידה ועוד 11 לימי זיווה. מה שהיא תראה אחר כך, אז יתחיל ימי נידה פעם נוספת. אם היא אומרת 3 ימים תמה ראיתי, אז פה גם כן יהיה פיתחה. חוץ מהשלושה ימים שהיא אומרת שהיא ראתה, היא תצטרך גם כן עוד 17 יום, כי יכול להיות שמה שהיא אומרת, ראיתי אתמול ושלשום וגם היום, היום זה היום השלישי, מתוך 3 ימים שראיתי, יכול להיות ששני הימים הראשונים היא ראתה בימי זיווה, והיום הוא היום הראשון של תחילת ימי נידה, לכן היא צריכה לחכות עוד 17 יום, 6 לימי נידה ועוד 11 לימי זיווה. כשנאמר 6 ימי נידה, הכוונה ביחד עם היום של היום, שזה יצא כמובן סך הכל 7 ימי נידה. מה שבעצם כאן אנחנו מסיימים פרק, זה הנושא הזה שאומר שימי זיווה היו עד 2 ימים. כי אם היא ראתה 3 ימים, אנחנו אומרים שאולי 2 ימים היה ימי זיווה, והיום השלישי זה יום נידה. עכשיו, מה יקרה אם אנחנו צריכים להתלות, אולי היא ראתה 3 ימים בימי זיווה ועוד יום אחד ביום נידה? אומר רש"י, זה לא יכול להיות. אם היא ראתה 3 ימים בימי זיווה, היא נשארת זווה עד שהיא מסיימת לראות. אז אנחנו לא נחשב את היום הרביעי כמו ימי נידה. כי הרי, כמו שראינו בהקדמה שרש"י כתב, שברגע שאישה נהיית זווה גדולה, עד שהיא לא סופרת 7 נקיים, היא לא הופכת להיות נידה. אז לא יכול להיות שהיום, אחרי שהיא ראתה 3 ימים ימי זיווה, היא תהיה יום ראשון של נידה. אז לכן כאן אנחנו עוברים לאיזשהו סגנון נוסף של מהלך. אם היא אומרת, 4 ימים תמה ראיתי. ראיתי 4 ימים תמיים, זאת אומרת 3 ימים קודם, ועוד היום ראיתי גם. אז פיתחה, חוץ מכמובן 4 ימים, עוד 16 יום. למה? יכול להיות, אם היא באמת זיווה, הכי גרוע שיכול להיות, ואת אם אנחנו רוצים לומר באמת שהיה לה 3 ימי זיווה כבר, אז זאת אומרת שהיא נשארה זווה. אז כשהיא תספור 7 נקיים, היא חוזרת כמובן לימי נידה. אז זה הכי מהר יכול להיות שהיא תצא מימי זיווה. אבל על הצד שהיא לוקח לה הכי הרבה זמן של ימי זיווה, זה לומר ששני ימים היה לה מימי זיווה, אז היא לא זיווה גדולה. היא לא נכנסה, כמו שאומרים, לתוך הממשל כל הזה קלחת של ימי זיווה, אלא הייתה רק יומיים בעניין הזה, והיום השלישי כבר היה נידה, והיום הרביעי גם היה נידה, אז בעצם יש לה שני ימים של נידה, אז היא צריכה עכשיו עוד 16 יום של ימי נידה. כי יכול להיות שהיום השלישי והרביעי זה היה תחילת ימי הנידה שלה, אז היא צריכה עוד 5 ימים של נידה ועוד 11 ימים של זיווה, אז היא צריכה בסך הכל עוד 16 יום בשביל להתחיל את הפתח מחדש של ימי נידה, 16 יום נקיים. אם היא אומרת 5 ימים תמה ראיתי, כבר 5 ימים שהיא ראתה דם, אז פיתחה, חוץ מהחמישה ימים האלה, עוד 15 יום. עוד 15 יום. למה? חוששים שמה, היום השלישי, הרביעי והחמישי, הם 3 ימים ראשונים של ימי נידה. ואם כן, היא צריכה עוד 4 ימים של נידה, ו-11 ימי זיווה, סך הכל 15 יום. אם היא אומרת 6 ימים תמה ראיתי, 6 ימי טומאה, אז כאן פיתחה, הפתח הבא של ימי נידה שלה, חוץ מהשישה ימים, עוד 14 יום. למה? פה אנחנו חוששים שמהיום השלישי, הרביעי והחמישי והשישי שהיא ראתה, הם היום הראשון, השני, השלישי והרביעי של ימי נידה. נשארו לה עוד כמה ימים, עוד 3 ימי נידה, 11 ימי זיווה, סך הכל, מה שנשאר לה זה עוד 14 יום. אם היא אומרת 7 ימים תמה ראיתי, ראיתי 7 ימי טומאה, אז גם כאן פיתחה יהיה חוץ מאותם 7 ימים עוד 13 יום. למה? כי אנחנו, מה שיכול להיות הכי רחוק זה שהיום השלישי, הרביעי, החמישי, השישי והשביעי שהיא ראתה, זה תחילת ימי נידה, זה היום הראשון, השני והשלישי והרביעי של ימי נידה, והחמישי של ימי נידה, נשארו לה עוד שני ימי נידה, ו-11 ימי זיווה, סך הכל 13 יום. אם היא אומרת 8 ימים תמה ראיתי, אז פתחה יהיה חוץ מאותם 8 ימים עוד 12 יום. למה? חוששים שמהיום השלישי, הרביעי, החמישי והשישי והשביעי והשמיני שהיא ראתה, זה היום הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי והשישי של ימי נידה. ואז אם כן, נשאר לה עוד יום אחד של נידה, היום השביעי, ועוד 11 ימי זיווה, בסך הכל 12 יום. אם היא אומרת, 9 ימים תמה ראיתי, ראתה 9 ימים של ימי תומה, והיא לא יודעת אם זה ימי זיווה או ימי נידה, כמו שאמרנו, אז פיתחה, חוץ מאותם 9 ימים, עוד 11. למה? כי חוששים שמה אולי היום השלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני ותשיעי שהיא ראתה, הם שבעת ימי הנידה. ועכשיו מה שנשאר לה זה עוד 11 ימי זיווה. אז לכן אחרי 11 יום יחזור לה הפתח, אם 11 יום היא לא תראה דם, יחזור לחזרה הפתח של ימי נידה. אם היא אומרת 10 ימים תמה ראיתי, זאת אומרת היא ראתה 10 ימים ברציפות של דם, היום זה יום העשירי, אז פיתחה חוץ מאותם 10 ימים עוד 10 ימים. למה? חוששים שמה הימים מהיום השלישי לראייתה, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמיני והתשיעי, הם שבעת ימי נידה. ואחר כך מה שהיא ראתה ביום העשירי היה היום הראשון לזיווה, ואז נשאר לה עוד 10 ימי זיווה. אז עד שעברו 10 ימי זיווה והיא לא תראה דם, אז אחר כך יתחילו שוב ימי נידה. אם היא אומרת 11 יום, 11 ימים, תמה ראיתי, אז אנחנו גם כן אומרים שפיתחה חוץ מאותם 11 יום עוד 9 ימים. למה? כי כמו שאמרנו, חוששים שמה היום השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמיני והתשיעי זה שבעת ימי נידה. אחר כך העשירי וה-11 זה ימי זיווה. אז אם כן, נשארו לה עוד 9 ימי זיווה, ואז אם היא לא תראה דם באותם 9 ימים, אז ביום הבא, יום אחר כך היא כבר תתחיל, אחרי 9 ימים היא תתחיל שוב פתח של ימי נידה. אם היא אומרת 12 ימים שהיא ראתה דם, אז יש לה חוץ מאותם 12 יום, פיתחה חוץ מאותם 12 יום, זה עוד 8 ימים. למה? כמו קודם, שחוששים שמהיום השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, השביעי, השמיני והתשיעי הם ימי נידה, ואחר כך העשירי, ה-11 וה-12 ימי זיווה, ונהייתה זיווה גדולה עכשיו, זאת אומרת היא צריכה לספור 7 נקיים, אז בסדר, היא תספור 7 נקיים עד, היא תספור 7 נקיים. איזה 7 נקיים? תספור למעשה, כן, היה לה, היום העשירי היה היום הראשון של זיווה, עשירי 11, 12 זה נקיים, אחר כך 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 זה ימי נקיים, אבל עוד נשאר לה יום אחד מימי זיווה, כי הרי ימי זיווה זה 11 יום, והיא ראתה 3 ימים, ספרה עוד 7 ימים נקיים, אז 10 ימים, אבל אם היא תראה דם אחרי השבעה נקיים, זה עדיין יהיה ימי זיווה, כי בתוך 11 ימי זיווה, זה היום האחרון של 11 ימי זיווה, אז לכן היא צריכה לחכות את אותו יום בנוסף, ואז אם היא לא תראה דם, 7 נקיים ביחד עם היום הנוסף, 8 ימים, אז היא תחזור חזרה לפתח של ימי נידה. אם היא ראתה 13 יום, דם ברציפות, והיא לא יודעת אם זה בימי זיווה או בימי נידה, אז פיתחה 7. למה? כי בוא נאמר, כמו שאמרנו ישר בהתחלה, היום הראשון והשני שהיא ראתה, זה הכי הרבה זמן שאנחנו רוצים למשוך את זה, צריך שזה יהיה ימי זיווה. זאת אומרת, הכי הרבה שני ימי זיווה. כי אם זה 3 ימי זיווה, אז כמובן שכל מה שהיא ראתה זה בעצם היה זיווה אחת גדולה, אחרי שהיא ראתה 3 ימים בימי זיווה. אלא מה, אנחנו לא רוצים שזה יישאר ימי זיווה אחת גדולה, אז שני הימים הראשונים היו ימי זיווה, ולא 3. אחר כך היה לה עוד 7 ימים ימי נידה, מהיום השלישי עד היום התשיעי. אחר כך היה לה עוד 11 ימים ימי זיווה. ועכשיו, היא כבר, יש לה את השבעה ימים האחרונים, שאם היא תהיה נקייה בשבעה ימים האלה, אז היא תתאר את עצמה, בין אם זה נידה, בין אם זה זיווה, היא מתארת את עצמה עכשיו. ואת עכשיו מסיימת בעצם ימי נידה וימי זיווה. אז היא עכשיו צריכה לתאר את עצמה מימי זיווה. אז אם היא שבעה נקיים תהיה תאורה, אז היא מתחילה אחרי זה, אחרי אותם שבעה ימים, ביום הבא, היא תתחיל ימי נידה מחדש. שאין פתח בתואה, זאת אומרת, עכשיו, מה תגיד אם היא ראתה יותר, יותר מ-13 יום? היא ראתה 14 יום, 15 יום, הרי יצרנו ב-13. כן, אין פתח בתואה, גם אם היא תטעה 14 יום ומעלה, לא יכול להיות שזה יהיה פחות משבעה נקיים, כמו דין של זווה גדולה, ולא יותר על 17, כמו כל הדוגמאות שאמרנו. זאת אומרת, לא יכול להיות מציאות שאישה תראה דם, והיא לא יודעת אם זה ימי זיווה או ימי נידה, שהיא תצטרך לחכות פחות משבעה נקיים, או יותר מ-17 ימים שנקיים, בשביל לחזור חזרה לפתח של ימי נידה. זאת אומרת, בכל אופן, מה שרק יהיה, זה הטווח זמן של ימי נקיים, שאם יש לה אותם, היא ודאי מתחילה פתח חדש של ימי נידה. אמר לרב עדה ברעבה לרבה. רב עדה ברעבה, כשהוא למד את המשנה שאומרת ש... הכי קצת זמן זה 7 ימים והכי הרבה זה 17 יום, הוא הבין שזה הכוונה שבשביל שהאישה תהיה תאורה לבעלה היא צריכה לספור 17 ימים נקיים לפעמים. לכן הוא שאל אותו, אמר לי, אז הוא שאל אותו, למה לכולי היי? למה צריך לחכות 17 יום? הרי בין כך ובין כך לבעלה היא תהיה תאורה אחרי 7 נקיים. אז למה שיהיה מציאות של 17 יום? מה קרה? היא הייתה, נאמר שה... ה-11 יום היה זיווה, נידה, לא משנה מה זה היה, אבל אם היא אחרי זה 7 נקיים תאורה, היא ודאי נהיה תאורה לבעלה, מה זה ה-17 יום האלה? אמר לי, כן, תמנה 7 ותשתרש, תמנה 7 נקיים ותהיה מותרת לבעלה. אמר לי, אתה צודק, לבעלה מספיק שתספור 7 נקיים. לתיקוני לידי נידה ופתחה כאמרינן. פה אנחנו רוצים לתקן שהאישה תדע, פעם באה כשתראה דם, שהיא מתחילה ימי נידה חדשים, שלא תתבלבל אם היא נמצאת עכשיו בימי נידה או בימי זיווה. אז זה הכי קצת ימים, זה 7 ימים, והכי הרבה 17 יום, כמו שביארנו, בכל סוגי האפשרויות שרק יכולים להיות. ואז, אם יש לה את הימים האלה נקיים, כשהיא תראה אחר כך דם, היא מתחילה דף חדש של פתח חדש של ימי נידה, 7 ימים, אחרי זה ימי זיווה 11 יום בצורה מסודרת. תנו רבנן, מה מביאה ברייתא לעניין אישה שיש לה טעות, היא לא יודעת אם היא נמצאת בימי נידה או בימי זיווה. כל הטעות, זוות מביאות קורבן ואינו נאכל. זאת אומרת, הגמרא מבינה פה כרגע שכל אלה שיש להם טעות, אם הם בימי זיווה או בימי נידה, צריכות להביא קורבן של עולה וחטאת כשהן באות לתאר את עצמם מימי זיווה, כמו כל זיווה שנתהרת מזיווה גדולה, והקורבן הזה לא נאכל. למה? מכיוון שזה ספק, זאת אומרת, קורבן עולת העוף לעולם לא נאכל. אף פעם דרך אגב קורבן עולה לא נאכל. וגם בקורבן עולה שצריכה להביא זווה, אם היא נאמר לא זווה, היא יכולה להביא את זה בתנאי. אם היא זווה, היא מביאה את זה בתור עולת חובה. אם היא לא זווה, היא מביאה את זה בתור עולת נדבה. אפשר להביא גם עולת נדבה. אבל החטאת, יש לו שני דברים. קודם כל, אי אפשר להביא חטאת נדבה. ומה תגיד שזה אולי חטאת חובה? אבל חטאת חובה לא מביאים. אי אפשר להביא חטאת בנדבה. אז מה זה ששחטו את החטאת? זה לא קורבן בכלל. ואם זה לא קורבן, אז אם שוחטים עוף שהוא לא קורבן, אז אפשר לאכול את הבשר של העוף. אבל כאן הרי לא שוחטים את העוף, אלא עושים לו מליקה. אלא עם הציפורן דרך העורף. אז זה ממש הופך אותה לנבלה, כי זה לא שחטה כשרה. אז על הצד שזה לא קורבן, אז נבלה, כי בישראל אסור לו לאכול בשר לא של קורבן, אם עשו לו מליקה, רק אם עשו לו שחיטה. אבל חטאת הרי כן צריך לאכול אותו. אז פה אבל, במקרה שלנו, החטאת לא נאכל. למה? מכיוון שזה חטאת שבאה לספק, חטאת שבאה לספק אינו נאכל. כי יכול שהוא נבלה. חוץ מפתחה שבעה, הכוונה חוץ מאחת שראתה 13 יום, כמו שראינו קודם, והפתח החדש שלה של ימי נידה הוא אחרי 7 נקיים, או ופתחה 8, זאת אומרת שהיא ראתה 12 יום, והפתח החדש של ימי נידה שלה יהיה אחרי 8 ימים, שמביאות קורבן ונאכל. למה? כי מה הם ראו? הם ראו מינימום 12 ימים, זאת אומרת, גם אם השתי ימים הראשונים היו ימי זיווה, ושבעה ימים אחר כך היו ימי נידה, סך הכל 9, ואחר כך היו לה עוד שלושה ימי זיווה מינימום, אז אחר כך הם ודאי נחשבות זווה גדולה. בכל מקרה יש כאן שלושה ימי זיווה בלי ספק, אז היא נחשבת זווה גדולה, כי ראתה שלושה ימי זיווה ברציפות יום אחרי יום, אז היא צריכה כמובן להביא קורבן, והקורבן שלה נאכל כמו כל הקורבנות של זיווה. שהם מביאות קורבן כמובן ונאכל. שואלת הגמרא, הגמרא הבינה את הברייתא כמו שהיא כתובה, כל התורות זוות, כל התורות זוות, הכוונה, כל אחת שיש לה שהיא ראתה זיווה, והיא לא יודעת אם זה, כל אחת שהיא ראתה דם, והיא לא יודעת אם זה ימי זיווה או ימי נידה, כולם צריכים להביא קורבן. שואלת הגמרא, עתו כל התורות זוות, כל אלה שהם טועים אם הם בימי זיווה או ימי נידה, הם ודאי נחשבות זוות. כל התאות הן זוות, כל אחת שהיא לא יודעת אם היא רואה דם נידה או דם זיווה, היא ודאי נחשבת זווה גדולה. זוות הכוונה זווה גדולה. זה שאלה אחת, ותו. ושאלה נוספת, לגופם של הברייתא. אתה אומר שכל אלה שטועות צריכות להביא קורבן. אם יש לה ספק, אם היא ראתה ימי זיווה, ימי נידה, היא ראתה דם, צריכה להביא קורבן של זווה גדולה. שאלת השאלה מה? אם היא ראתה יום אחד דם, ושני ימים היא ראתה דם, בת איתויי קורבן היא? ובכלל עולה על דעתך שתצטרך להביא קורבן זיווה? הרי קורבן מביאים לאחת שראתה שלושה ימי זיווה. עכשיו, אני לא יודע אם היא ראתה ימי נידה, לא יודע אם היא ראתה ימי זיווה. שלושה ימים היא לא ראתה, אז למה שתצטרך להביא קורבן? היא בכלל לא בספק. אלא כל זוות התאות, לא כל התאות זוות, אלא כל זוות התאות, אומרים הפוך את התחלה. זאת אומרת, כל אחת, כל ספק זווה שתואה שהיא לא יודעת אם זה ימי ניד, אם היא בימי נידה או בימי זיווה, זאת אומרת, כל הרשימה שבעצם למדנו ברייתא הקודמת, ראתה כך וכך ימים, כל הרשימה שראינו, הן מביאות קורבן ואינו נאכל. אם היא ראתה לפחות, אבל כמובן שלושה ימים. חוץ מזאת שראתה 13 יום, והיא חוזרת לפתחה, לפתח תחילת נידה, אחרי שבעה, שהיא ודאי נחשבת זווה גדולה, והיא צריכה להביא קורבן ודאי, והקורבן שלה גם נאכל, וראתה י' ב' יום ופתחה שמונה. גם כן אחרי שמונה ימים היא חוזרת חזרה לפתח של ימי נידה, שמביאות קורבן ונאכל, כמו שאמרנו קודם, שאם היא ראתה 12 יום, ודאי שיש לה שלושה ימי זיווה. כי מה הכי הרבה יכול להיות שלא היה בימי זיווה? שבעה ימים. זאת אומרת, היא ראתה, נאמר בהתחלה שני ימים, אתה אומר שזה ימי זיווה, זה לא ימי נידה, זה ימי זיווה, רק שני ימים. זאת אומרת, אם היית אומר שכבר בהתחלה היא ראתה שלושה ימי זיווה, אז כבר בהתחלה נהייתה זיווה גדולה והיא צריכה להביא קורבן שהקורבן נאכל. אלא מה אתה אומר לו? יכול להיות שהיא רק ראתה שני ימים זיווה, אחר כך שבעה ימי נידה, בסדר, אבל מה אחרי זה עוד שלושה ימים? זה ודאי זיווה, כי לא יכול להיות ימי נידה יותר משבעה ימים, אז היא בוודאי זווה גדולה. זווה גדולה כי היא נטהרת אחרי שבעה נקיים, ביום השמיני היא צריכה להביא קורבן, אז הקורבן שלה הוא קורבן כשר ב-100%, אז הוא גם נאכל כמו כל קורבן רגיל, זה לא כמו ספק קורבן. כאן אנחנו עוברים לנושא שלישי, שגם כן, מה שמחבר אותו לפרק שלנו, זה השתי קצוות, מה הכי הרבה ומה הכי קצת. פה אנחנו עוברים לנגע צרת, שאחד יש לו, זה יכול להיות נגע באדם, יש לו, לא עלינו, כן, קטם, לבן, על האור, יכול להיות גם קרחת, כל מיני סוגים של נשירה, לא עלינו, של שיער, שקשורים לסימני נגע צרת. זה באדם, זה יכול להיות בבגדים, כזה מין סוג של קטם של נגע צרת. זה יכול להיות בבתים, על קיר של בית, יכול להיות פתאום קטם של נגע צרת. האם הדבר הזה קורה, ובזמן שדנים דיני נגע צרת, הכהן בא ורואה שבאמת יש מקום להסתפק, אולי זה נגע צרת, אז יש בדיני נגע צרת, דבר שנקרא הסגר, ויש מה שנקרא החלט. עכשיו, כמובן שאף אחד לא מצפה שניכנס כרגע לכל דיני נגע צרת, כי לא זה כרגע מה שהמשנה פה מתכוונת להגיד. אלא מה שכרגע אנחנו רוצים להגיד זה רק לגבי העניין של הסגר והחלט. זאת אומרת, אם בא הכהן ורואה נגע, ויש בו את חלק מהסימנים שהתורה קובעת, שזה באמת נגע שמתאמה בתור נגע צרת. נגע צרת מתאמה כאהבת אומה, יש גם תהליך של טהרה לאותו תומה. לא ניכנס כי זה לא קשור כרגע לעניין שלנו. אז ברגע שרואים נגע ויש חלק מהסימנים שהוא באמת אמור להיות טמא, אבל אין בו את כל הסימנים. אם היה בו את כל הסימנים, זה נקרא נגע מוחלט בטומאתו. אבל כאן זה לא מוחלט בטומאתו, הוא מוסגר, צריך להסגיר אותו. אמנם יש לו ודאי טומאה, טומאה של מצורע מוסגר, אבל עדיין זה לא נקרא מצורע מוחלט. מסגירים אותו לשבוע. עכשיו, כמה פעמים אפשר להסגיר לשבוע עד שיהיה סימנים מוחלטים של נגע צרת? אז תלוי. אין בנגעים, אין אפשרות לתאר בנגעים שהם טעונים הסגר, כי יש נגעים שבכלל צריך להסגיר אותם על הפעם הראשונה, אפשר להחליט אם זה טמא או טהור, יכול להיות שזה יהיה טמא על הפעם הראשונה. אבל יש כאלה נגעים שטעונים הסגר, אין פחות משבוע אחד של הסגר, לא יכול להיות שיסגירו פחות משבוע, ולא יתר על שלושה שבועות, לא יכול להיות שיהיה הסגר יותר משלושה שבועות. אחרי זה, זה ודאי יקבע מה הדין של אותו נגע. זה ודאי יהיה או לכאן, או טהור, או מוחלט. אחרי שלושה שבועות לא שייך להסגיר פעם רביעית. עכשיו הגמרא מבארת באיזה מקרה מדובר כל אחד מהם. פחות משבוע זה חלק מנגעי אדם. כשאדם יש לו נגע, חלק מהמקרים מסגירים אותו לשבוע אחד. אם אחרי שבוע לא נהיו סימנים נוספים, לדוגמה הנגע לא גדל, אז הוא טהור. בחלק מהנגעים. ולא יתר על שלושה שבועות. מי אפשר להסגיר אותו שלושה שבועות? זה נגעי בתים. שם יכול להיות שהסגירו את הבית שבוע אחד, ואז הכהן מגיע אחרי שבוע, אין התפתחות, מסגירים שבוע שני, ככה שלושה שבועות. אמר רב פאפה, יש פסוק שאומר, צדקתך כעררי כל. צדקתך זה צדקה, זה חסד. משפטיך תהום רבה. פה פתאום מדברים על משפט, זה יותר מדבר על עונשים, על דין, אז זה יכולה לא מסתדר. אלא הפסוק הזה כולו מדבר על עונש. על מה זה מדבר? אמר רב פאפה, זה מדובר פה על נגע צרת. זה הכל מדבר על עונש, רק מה? לפעמים צדקתך. גם כשהשם לפעמים חלילה נותן עונש, זה יכול להיות בדרך של צדקה, בדרך של חסד. על מה זה מדובר? צדקתך כהררי כל. אלו נגעי בני אדם. איך אומרים? הם מסיימים עם זה תוך שבוע. אין הסגר יותר משבוע אחד. זה גם צדקה מסוימת. זה מאוד מקל על הבן אדם. הצדקה גדולה, רש"י אומר. משפטיך תהום רבה. איזה עונש חמור שזה ממש משפט, משפטיך תהום רבה. אלו נגעי בתים. אפשר להסגיר אותו פעם אחת. שלושה פעמים. פעם שנייה, פעם שלישית. זה באמת קשה, זה מסובך, זה מורכב, זה קשה יותר. לכן זה נקרא בגדר של משפט. פשטי דקרא במה הכתיב, על מה הפסוק הזה באמת מדבר בדרך הפשט, לא הדרש שדורשים אותו לנגע צרת. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, למלא צדקתך כהררי כל, אם לא שהצדקה שלך זה כמו ערים של הררי כל, ערים גדולים וחזקים, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך שהם תהום רבה? הגמרא תבהר מה הכוונה. רבה אמר, צדקתך כהררי כל, אתה יודע למה? צריך להגיע לזה. מפני שמשפטיך תהום רבה. מה הפירוש? במה היא קמיף לגי? מה כל אחד פה אומר? מסובבים את הפסוק לפה, לשם? מה מתכוונים? מה בעצם העומק? אומרת הגמרא ברבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה. מדברים על העניין שיש לנו בראש השנה. ראש השנה הקדוש ברוך הוא מעמיד את כל באי העולם לדין, והוא מעמיד מאזניים, שם את כל הזכויות בצד אחד, כל החובות בצד השני, ואם אדם יש לו סייעתא דשמיא, כן, לכל עם ישראל, רוב זכויות, הכל זכויות, אז הוא יוצא זכאי בדין, נכתב ונחתם בספרם של צדיקים גמורים בספר החיים. אבל אם חלילה זה בדיוק באמצע, 50% על 50%, מה עושה הקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד? מה זה רב חסד? אז יש שתי דעות מה זה רב חסד. מה הוא עושה עם המוזניים, עם המשקל? זה המחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינה. זה יתמר. רבי אלעזר אומר, מה זה רב חסד? מה הקדוש ברוך הוא עושה כשהמוזניים הם בדיוק ישרים? כובש. זאת אומרת, הוא לוקח חלק מהאבונות וכובש אותם, מסתיר אותם מתחת המחילות של כיסא הכבוד, ואז ברגע שחסרים עוונות, אז הזכויות גוברים. רבי יוסי ברבי חנינה אומר, נושא, מגביע את הקף של העוונות, ואז מי מכריע? הקף של הזכויות. כרי ככה זה משקולת. כשאחד למעלה, השני למטה, אז מי שלמטה הוא זה שמכריע, הוא היותר כבד. אז הזכויות מכריעים. מה זה קשור פה לצדקתך כהררי כל? אומרת הגמרא, רבא, כרבי אלעזר, הוא אומר, צדקתך, רבי אלעזר אומר, צדקתך כעררי כל. אומר רבא, מה פירוש? אתה יודע למה צריך שיהיה צדקתך כעררי כל? מפני שמשפטיך תאום רבה. זאת אומרת, אתה יודע למה אתה עושה איתנו כזאת צדקה גדולה כעררי כל? כי את כל המשפט, את כל הדינים, אתה מסתיר בתוך תאום רבה, בתוך המחילות של כיסא הכבוד, זה הצדקה הגדולה שאתה מסתיר חלק מהאבונות שלנו. לעומת זאת, ורב יהודה כרבי יוסי ברבי חנינה. מה אומר רב יהודה? הוא אומר את הפירוש הראשון. היא למלא צדקתך כעררי כל, מי יוכל לעמוד לפני משפטיך תאום רבה? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא את הצדקה עושה כעררי כל, מקביע את הצדקה, הוא מקביע את ה... אלימלא צדקתך כעררי כל, שהקדוש ברוך הוא מקביע את החובות, ואז הזכויות יורדות אל למטה, מי היה יכול לעמוד לפני משפטיך תאום רבה? זאת אומרת, כמו שרש"י פה כותב, היא למלא צדקתך כעררי כל, שאתה עושה לנו צדקה, שאתה מקביע אבונות, מי יוכל לעמוד מפני משפטיך שיהיו מכריעים עד תאום רבה. וזה החסד הגדול שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שהוא רב חסד כדי לצדק את עם ישראל במשפט. עד כאן השיעור על דף ח'.